אגב, שהזכרנו עם העניין של אבשלום קודם, כן, בקשר לשאלה האם מקריבים נזיר, קורבן נזיר בבמת יחיד, אז דיברנו שאבשלום היה נזיר עולם, והיה מקריב, צריך להקריב אחת לשנה, לפי מה שאומר שיטה מקובצת, קורבן. אז נזיר בעצם זה נדר ונדבה, אבל הקורבנות שהוא חייב בהם, זה אחרי שהוא בנדר ונדבה, בגמר נזירותו הוא צריך להביא קורבנות. אז זה כבר הוא חייב בהם. והדיון היה האם זה נקרא נדבה או חובה, האם הולכים מצד הגורם של כל הנזירות שלו, זה הנדר שלו, או מצד נדר זה קודם כל נדרת ממה? משלושה דברים. קורבנות זה סעיף היוצא מן הכלל הזה, לא קשור לנדרך. זאת אומרת, זה לא בעקבות, זה לא הקבלה שקיבלת לעצמך. הקבלה לא, ודאי שלא, כי זה אין לזה זמן קבוע. טוב, ובכן, אז כיוון שהזכרנו אבשלום שהביא בחברון, אז כאן היה דיון, כן, בחברון וכו'. הגענו לסוף העמוד, נכון? 40 שנה, אומרת הגמרא, למאי, ככה תיקון כאן. עד המשנה, אה, בסדר. אז אם כן, תדבב עמוד א' המשנה. אבל ברשותכם, בוא נקרא רק רש"י, אז לא נצטרך לעזור הרבה איך החשבון, כי אתמול עברנו על זה מהר. תראו, רש"י, סוף העמוד. אומר רש"י, או בתחילת עמוד, תדבב עמוד א', 10 שנים הלך שמואל בעצמו, יחידי בלא שאול. החשבון הוא כזה, הרי שמואל היה שופט במשך 13 שנה. איך החשבון? למעשה, כשאלי נהיה שופט, אז באה חנה והיא התפללה וחשב אותה לשיקורה והוא ברך אותה, אז באותה שנה נתמנה אלי לשופט. אלי שפט 40 שנה. אז שמואל נולד שנה אחרי ששפט אלי. כשמת אלי, שמואל בן 39 שנה. שמואל חי 52 שנה. אז אם אנחנו נעשה חשבון, 13 שנים היה שמואל שופט. מתוכם, שנה אחת הוא היה בשותפות עם שאול, כשהוא מינה אותו למלך, ושנתיים, בין שנה שאול למולכו, אתמול דיברנו שהגמרא ביומה אומרת שהיה נקי כתינוק בן שנה, אבל להסביר את זה על פי הפשט, גם כאן הגאות הגרא, לא נסתכל עכשיו, מסביר את זה יפה בפסוק, בן שנה הוא היה מלך יחד עם שמואל, אבל בן שנה שאול במולכו, באותה שנה שמלך היה שותף עם שמואל, כי זה היה באמצע השנה, והשנתיים אחר כך היה נטו מלך שאול לבד. וההבדל בין מותו של שמואל למותו של שאול, 4 חודשים. שמואל מת 4 חודשים אחרי, לפני שאול, לפני 4 חודשים. כן, אולי אותו חקרבוב. אז הוא, באותה שנה אחרי, יוצא ככה, ששאול מלך 3 שנים, שנה אחת יחד. יפה. עכשיו, כשמת שאול, מלך דוד. נכון? עכשיו, 7 שנים, מה? 7 שנים מלך בחברון, ועוד 33 שנים מלך בירושלים. אז אם נעשה את החשבון על הבסיס הזה, נגיע לתוצאות. 10 שנים מלך שמואל יחידי בלא שאול, כך שנה עשירית אינה נמנית באותם 40 שנה. זה שיטת רש"י. את השנה העשירית לא מונים, כי זה היה חצי חצי. למד זין מלך דוד, יש כאן גרסה למד וב. דוד קודם למרדו של אבשלום. המילתא פירש רבי, הרב שלו פירש מקום אחר, והוא מוסיף קצת על מה שפירש. שנה עשירית לשמואל הייתה לגדולתו של שמואל, ולא נפקא לן מקרא בעדי עמדי, לא משכחת לה 40 שנה למניין אחריתה, וצבע חשוב. למיטתו של אלי, שהתחילה גדולתו של שמואל, יום שמת אלי, מינו את שמואל לשופט, נכון? עד שנת מרדו של אבשלום, ממתת שנה. איך? י"ג לשמואל ושאול, ו-30, כן? זאת אומרת, בזמן ששמואל הוא שופט, 10 שנים הוא לבד, בשנה 11 יחד עם שאול, ועוד 2 שאול. ולמרות זה, שמואל הוא... הוא עדיין הנביא, כן? אז י"ג לשמואל ושאול, הוא 36 לדוד, ואלי מת כשנשבע אהרון, הרי ביום שהביאו לו את השמועה שנפל בידי הפשתים, שנאמר והיה כעס קירו, הוא נפל מעל הכיסא ומת, הוא כתיב, והיה אהרון השם שדה פלישתים, כמה זה? 7 חודשים, נדמה לי י' ב' חודשים כתוב, תזיין מה אומר כאן, עד כמה שאני זוכר, שזה י' ב', מי זוכר את התנך, תדבר, כן, שיטה מקובץ, זאת אומרת, י' ב' חודשים, ואחר כך הביאו, כן? י' ב' חודשים זה היה, כך בתנך. אז עוד שנה, אחר כך הביאו פלישתים, ועם ישראל הביא אותו לקריית יערים. כמה זמן זה היה בקריית יערים? 20 שנה. וכשמלך דוד ירושלים, כל ישראל הביאו משם את אהרון, כי דכתיב היוסף עוד דוד, וכתיב היו מיום שבט אהרון בקריית יערים, ארבעה ימים והיו 20 שנה. צא מהם 7 שנים שמלך דוד בחברון. כי ביום שהוא הגיע לירושלים, הוא הביא את זה מקריית יערים לירושלים. ומהם מלך שמואל בעצמו י' שנה, ושאול עם שמואל בית שנים, כי דכתיב, 2 שנים מלך. ושמואל לא מת קודם לשאול אלא 4 חודשים. ושמואל לומד קודם שאול 4 חודשים, באותה שנה הם מתו, כף הוא הספר שמואל, שמואל מת, הוא כתיב בתרי, והוא אומר דוד, אתה אספה יום אחד ביד שאול, הוא רך לו, אספה יום אחד ביד שאול, הוא ברך אל אחיש עד שמת שאול, והיא מספר ימים שעשה דוד 70 ימים ודלת חודשים, מצינו אז כמה זה? 4 חודשים, ומצינו י' ג' שנים לשמואל ושאול משמת אלי עד שמלך דוד, ו-36 לדוד כשמרד אבשלום, 49, אתה צריך להגיד, צא מהם 9 שנים לשמואל קודם ששאלו להם מלך, הרי הם שאלו מלך רק בשנה העשירית של שמואל שהיה שופט, הרי 40 שנה מששאלו המלוכה משמואל הנביא עד שנת מרדו של אבשלום ועד בכלל, ואחת ענב סדר עולם היא שנת 36 שמלכו דוד ואחרי גר סינן. 10 שנים מלך שמואל בעצמו, שנה אחת שמלך שאול בעצמו, צריך להגיד, ושנתיים שמלך שאול בעצמו, ו-36 לדוד. אני הוספתי משלי על זה ועוד צבע חשוב נמי לדעתו של שמואל, ותמצא שי"ג שנה נהג שמואל שררה לישראל, דאמר אמר בסדר עולם, ואליה הכהן יושב על הכיסא והיא מרת נפש, זאת אמו של שמואל, ובאותה שנה נתמנה אלי להיות שופט, שבא חנה לבקש על ישראל, והוא שפט את ישראל מאלי 40 שנה, צא מהם שנה אחת לעיבורו של שמואל, אז שמואל נולד כשכבר אלי יושב על כיסא השופט שנה אחת. נמצא ששמואל בן 39 בשעה שנתנבא ועלה לגדולה, כלומר כשמת אלי הוא בן 39, כי אלי 40 שנה היה בלידתו, שנה למולכו של אלי הוא נולד שמואל, 39 הוא נתמנה להיות שופט, משעה שמת אלי זכה שמשו של שמואל, י"ג שנה לשררותו, מאיפה אנחנו יודעים? לכל שנותיו של שמואל לא היו אלא נון ב' 52 שמואל חי, כדי נפקלן מועד קטן, ועוד עד יגמל הנער, דיינו כבדה לתחודש. עכשיו, כמה זמן זה נקרא, מתי הביאה אותו לשילו, שהוא היה בן שנתיים, כי נקדנו, הדר ישר שם עד עולם, כמה זה עולם? 50 שנה, הוא לא אומר 50 שנה, אז יוצא שסך כל ימי חייו, שנתיים של יגמל ועוד 50 שנה שהוא יושב בשילו, 52 שנה, ובעלל הוא ידגים השנה, הם מובלעים השתי שנים של מלאך שאול, שהרי שניהם מתו בשנה אחת, ורש, בקיצור, החשבון של מה שהוא אומר, שבעצם אבשלום מרד בשנת 40 שנה, מאז ששאלו להם מלך. זה החשבון הארוך המפורט, היינו צריכים לעשות טבלה, מה שרוצה, חושק הלב, אז עושק הזמן. משנה, אומרת המשנה, המשנה הקודמת ראינו את ההבדלים בין קורבנות ציבור לקורבנות יחיד, עכשיו הגמרא אומרת, המשנה אומרת יש עוד הבדל בין קורבן ציבור לקורבן יחיד. חטאת היחיד שכיפרו בעליה, אנחנו יודעים 5 חטאות מתות יש הלכה למשה מסיני, אז חטאת יחיד, אחד מהם חטאת יחיד שכיפרו בעליה, כן? אחד מהם חטאת היחיד שכיפרו בעליה. זאת אומרת, מה זה כיפרו בעליה? למשל, אדם יפריש קורבן חטאת, עבדה לו חטאת אחד, והוא מוצא אותה אחרי ש... יכול להיות שני מצבים. אחד מצב שהוא נאבד לו החטאת, הלך והפריש קורבן חטאת אחר, כי הוא חייב, זה חיותו. מצב ראשון, שהוא כבר הקריב את התחליף, פתאום הוא מוצא את הראשון. מצב שני, לפני שהקריב, הוא ראה שעבד לו, הקדיש קורבן אחר, הוא ניגש להקריב, פתאום הקסבה או הסעירה מופיעה לו, הם צריכים להיות דווקא תוך שנה, זאת אומרת בני שנה. אז אם כן, פתאום מופיע לו, אז עוד לפני שהוא הקריב את החטאת, אחר כך נראה הבדל ביניהם. אבל באופן עקרוני, המשנה מדברת חטאת שכיפרו בעלי אחת, היינו שעבדה לו חטאת, והוא לקח אחרת, הקדיש אותה והקריב אותה, ואז הופיעה השנייה. אם כן, אומרת המשנה, חטאת של היחיד שכיפרו בעליה, דוגמה מה שנתנו שעבד, מתה, הולכת למיטה, כי היא אחת מחמש חטאות שמתות. אבל של ציבור אומר תנקה אינה, של ציבור אומר תנקה מה אינה מתה. כל הדין של חטאת שמתו, חטאת שהתכפרה בעליה באחרת, נחשב הולכת למות, זה רק חטאת יחיד ולא בחטאת ציבור, כן? כמובן, להקריב אי אפשר להקריב אותה כיוון שהם תכפרו באחרת. אז מה עושים איתה? של ציבור, תראה עד שיפול במום ותמחר ויקנו בדמי העולת נדבה לקץ המזבח. זה הדין שלו. כן? יפה. טוב, אבל רבי יהודה אומר לו שגם חטאת ציבור גם כן מתה. הוא סובר שההלכה למשה מסיני נאמרה גם בקשר רש"י אומר, גם בקשר חטאות הציבור. מה המקור עכשיו? רבי שמעון בא להסביר חזרה את דברי תנא קמא. הוא בא להגיד מה מקורו שזה שייך רק לקורבן יחיד. חטאת שמתו בעליה שמתה, הדין הלכה למשה מסיני ביחיד ולא בקורבן ציבור. מה מצינו בבלת חטאת? הרי יש חמש חטאות מתות. בלת חטאת, ברור. בלת חטאת, חטאת באה מן הנקבה, ואז אם היה קורבן חטאת, היא תברה, הולידה בלת, הבלת הזה הוא הולך למיטה. תמורת חטאת, מי שעשה תמורה לחטאת, היה לו קורבן חטאת, לקח בימת חולין, הרי גם אלו לא שייך בציבור, כל אלו. חטאת שמתו בעליה, אז הוא אומר גם כן לא שייך, ציבור לא מת. אז אם כן, כמו ששלוש מתוך החמישה, מה עוד יש לנו? חטאת שנתכפרו בעליה באחרת. תוך שנתה, בשנתה. אז כיוון שרוב היחידה הזאת שייך רק ביחיד, למה שייך רק ביחיד? ולעת חטאת לא שייך בציבור. כי חטאת ציבור תמיד באה מהזכר. כמו שלמדנו במשנה למעלה, סעיר, לעומת יחיד שמביא כסבה או סעירה, אז לא שייך בלת חטאת, עדיין לא, כן? אז אותו דבר תמורה למדנו, תמורת חטאת לא שייך בציבור, למדנו, אין תמורה בחטאת. חטאת שמתו בעליה, לפי תנא קמא גם אין דבר כזה, אז שלושה מתוך החמישה לא שייך בציבור. אז ממילא, גם אחרים, תראו הפנים מה המשנה אומרת, רבי שמעון אומר, מה מצינו בבלת חטאת ובתמורת חטאת? כמו שמצאנו, כן? שבחטאת שמתו עליה שהדברים אמורים ביחיד ולא בציבור, כי המציאות של הקורבנות האלו לא שייך בציבור, אף שכיפרו בעליה, ושעברה שנתה, זה התיקון, כן לא? שעברה שנתה צריך להגיד. היינו, הרי חטאת צריכה להיות תוך שנתה, עברה שנתה נפסלת, אז לכן אומר חטאת שעברה שנתה, הוא יקדיש קורבן חטאת, לא יקריב אותה בתוך השנה, עבר שנתה, תמות, אז רק בשל יחיד, הדברים אמורים ולא בשל ציבור. אז רבי שמעון אומר, כיוון שרוב החמישה הם שייכים רק בציבור, דוגמה נתנו, שלא שייך ולת חטאת, כי החטאת ציבור באה רק מן הזכר, אף שאר הדברים הם כאלו. רשי, אומר כאן רשי, שכיפרו הבעלים שעבדה ונתכפר באחרת, נמצאת הראשונה, של ציבור שכיפרו מאחרת, אינה מתה, וחטאות המתות הלכה למשה מסיני. כאן יש מעניין, מה הוא אומר כאן, חטאות הפנימיות המתות, הלכה למשה מסיני, באה מסכתה, אוסירה לתנא קמא, דשל יחיד, גמירי, ולא של ציבור, תמות אומר רשי, דבציבור נמי גמירה, אמר רבי שמעון, מה עשינו? כלומר, קיים אלן, חמישה חטאות מתות, רש"י מונה אותם, חטאת שמתו בעליה, ושכיפרו בעליה, אם משהו לא ברור תגיד לי, כבר תגידו לנו, כי הסברנו את זה כבר, כיפרו בעליה באחרת, ושעברה שנתה, כאן מתקנים שעברה שנתה, גם כאן השיטה מקובצת, ולעת חטאת ותמורת חטאת, חטאת. ואיך כמו ששלוש מהם תלת מיניו לאו בציבור גמיר, גמירי לא שייך שיהיה בציבור דה לא משכחת להו בקורבנות ציבור ולעת חטאת כן? דאי נקבה בציבור ואין נקבה בציבור אז הזכר הרי בהבדל מקורבן חטאת של יחיד שזה נקבה כזבה סעירה בציבור לא שייך כי זה זכר ותמורת חטאת נמין קורבן ציבור עושה תמורה מתו בעליה אין הציבור, מתים גדמרים לכמן, יכול למות אדם פרטי. עם ישראל, ציבור לא מת. נראה עוד מעט את המחלוקת, האם ציבור מת או לא, אבל בהיגיון הפשוט יש הבטחה גם לעולמי יד. עם ישראל נצח. יכול להיות פרטים, חז ושלום, עברנו שואה איומה וכדומה, אבל כלל ישראל יש לו נצחיות. אף שכיפרו בעליה שעברה שנתה, אף אגב מציל המשכחים בציבור, לא גמירי דמתות, שניים אחרות כן שייכות. הם כן שייכות, אבל אתה הולך אחר הרוב. גמרא, אומרת הגמרא. חטאת שנתכפרו בעליה באחרת. הגמרא מביאה ברייתא שלכאורה סותרת מה שלמדנו. תנו רבנן, מה הוא אומר חטאת יביא? כתוב הפסוק, ואם כבש יביא קורבנו לחטאת, נקבה תביעה תמימנה, יביאנה. זה הפסוק של חטאת יביא. אז מה בעצם הכוונה למילה יביא? היה מספיק שיכתוב בלי יביא, ואם כבש קורבנו לחטאת, אז מה זה יביא? מניין למקדיש חטאתו ועבדה, והפריש אחר תחתיה ונמצאת הראשונה קיימת, והרי שתיהם עומדות שלא נפל באמום ולא עברה שנתם, מניין שאיזו מהם שירצה יביא, ולא נגיד רגע, במקרה זה יש עדיפות לראשונה, כי היא הייתה ראשונה בתור, לא, ברגע שהפרשת, אני מצאת את השני תרם ההקרבה, יש לך עכשיו אחד להקריב, אז אנחנו יכולים להגיד לך מה שתרצה תיקח. תלמוד אומר, חטאת יביא, שיכול להקריב איזה שירצה, והוא לא מצווה דווקא את הראשונה, שהיא ראשונה בתור, כן? למרות שנראה יש דעה שמצווה להביא את הראשונה, אבל גם למאן דאמר שמצווה זה לא חובה, כן? כן, נכון, אז תכן
זאת אומרת, גם אם הוא מקריב אחת, מה הוא עושה עם השנייה?
אז זה בדיוק תמות, חטאת שהתכפרו בעליה באחת, השנייה הולכת לניתה, מחסות. לא, אז חטאת, זה העניין. חטאת זה לא קורבן נדבה. לא, רגע, רגע. יש דין ככה, יש קורבן נדבה, אפשר לעשות עוד. נתתי נדבה, אני נותן עוד נדבה, אבל קורבן חטאת זה קורבן שבא לכפרה על דבר ספציפי. אז לא תגיד לו, תחלל עוד פעם שבת.
לא יכול להתנדב חטאת. לא, בסדר, הבנתי, אבל כאילו לתת את זה עוד קורבן, קורבן אחר, לא משנה, קורבן נדבה, אבל למה...
כי כבר תפס את זה, הלכה למשה מסיני, תפס בו קדושת חטאת. אתה לא יכול לשחק, אתה מבין, זה לא...
אתה יכול לעשות בזה קדושת שלמים, או
קדושת תודה, או... לפעמים יש, אבל כאן יש לראות הכתוב שחטאת שמתו בעליה, חטאת שנתכפרה באחרת, למי תעז לה?
איזה מיטה? מיטה נורא קשה.
כן.
מחר.
כן, נכון. כי אי אפשר לה... בגרמה, בגרמה. הלאה. אומרת הגמרא, יפה. אז לכאורה לומדים מה עושים עם השנייה או מה ששאלת יונתן אותה שנייה מה תהיה עליה אמר רב אמנונא תניא למדנו ברייתא שהיא מתייחסת למקרה של הברייתא שלמדנו עכשיו רבי יהודה אומר תראה עד שיפול במום ותיפדה וקנו ודאי עולת לנדת הציבור כן זה אומר רבי יהודה ואילו רבי שמעון אומר תמות כי חטאת יחיד שנתכפרו בעליה באחרת שהולכת למיטה, כמו שלמדנו במשנה, כן? הגמרא שואלת, לכאורה, אתה מצמיד לרבי יהודה, שחטאת שמתו בעליה באחרת, אז מה אנחנו אומרים שם? שכאן הוא אומר שתראה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יהודה, תראה? והרבי יהודה תמות שם מן עלי. הרי במשנה שלנו, אמרנו רבי יהודה מפורש, חטאת שנתכפרו בעליה, תמות, אז איך אתה אומר? אומרת הגמרא, אוקיי, תהפוך את הברייתא, איפוך. ותאמר, רבי יהודה אומר, תמות, רבי שמעון אומר, תראה. אומרת הגמרא, אתה פתרת את הבעיה, החלפת את המקום. מה שאומר רבי יהודה, רבי שמעון. אבל יש לנו בעיה עם רב שמעון, שאלת הגמרא, ומי אמר רב שמעון, תראה, ואמר רב שמעון, הרי רב שמעון במשנה הסביר את רב יהודה, הוא מסכים לעיקרון חמש חטאות מתות, ואמר רב שמעון, הלכה למשה מסיני, חמש חטאות מתות, שהולכות למיטה, ואחת מהן זה חטאת יחיד, שנתכפרו בעליה באחרת, אז אתה לא יכול להצמיד את רב יהודה למילה תראה, אלא אומרת הגמרא, לעולם לא תיפוך. התיפוך זה דוחק, זה דוחק. באמת, אל תהפוך את, את הזה. אז איך תסתדר עם שתי הברייתות? לא קשיה. בין דברי רבי יהודה בברייתה לדבריו המשנה, מה שהקדמתי ואמרתי קודם, יש שני סוגי חטאות שנתכפרו בעליה. יש אחד, הדוגמה הקלאסית, אתה הקדשת קורבן חטאת, רצית לבוא לקריב, נעלמה לך. כיוון שיש לך אחריות, אתה הלכת והפרשת קורבן אחר. אז יש מצב שהקרבת אותו, ואז פתאום הופיע השני. אבל יש מצב אחר, שרק בזמן ההפרשה הקדשת, בזמן הכפרה כבר שניהם עומדים. אז זה מה שהוא מנסה לתרץ. לא קשייה. למה? בברייתא שומר רבי יהודה שהחטאת הנותרת תראה, מדברים בחטאת שעבודה בשעת הפרשה. כן? לפני שהקריבו את השנייה מצאנו אותה. במקרה זה ששניהם עומדות לפניך, אז יכול להקריב איזה שירצה, אז כאן השני באמת לא הולך למיטה. אלא מה? תראה. אז זה הפתרון שלך. כיוון שעדיין לא בוצע, הייתי אומר ככה, יש כאן פוטנציאל. פוטנציאל ששניהם בחרת את זה, אז השני לא הולך למות, כי אם לאן הולך?
לראות.
לראות עד שיפול בו מום. אבל מה שאמרנו בשם רבי יהודה שתמות, כאשר כבר הקרבת את התחליף והופיע הראשון אחרי שהתכפרת באחרת, כאן באמת הוא יגיד תמות, כאן עבודה בשעת כפרה, ושם מדברים שמתה אחרת, והיא בהתאמה, אידי ואידי בשעת הפרשה. בין המשנה ובין הברייתא מדברת במקרה שהחטאת הראשונה הייתה עבודה רק בשעת הפרשה. כן? ומצאו אותה לפני. ולא קשיא, אז אל תמצא לי כאן סתירה בדברי רבי יהודה. מה שהמשנה אמרה, יש כאן, במשנה אמרנו שהיא תמות רבי יהודה ליבדי רבי. ואילו מה שאמר בברייתא, רבי יהודה ליבדי רבנן, כמו שאנחנו נראה מחלוקת, רבי יהודה סובר, רבי סובר, שרבי יהודה אומר שהחטאת הנותרת תמות, ורבנן סוברים, שבאמת היא תראה, אז זה שתי שיטות עליבא דרבי יהודה, זה מה שהגמרא אומרת. הוא שואל את הגמרא, אמרנו, זהו, אומרת הגמרא, אנחנו נמצאים בסוף העמוד, שואל את הגמרא, אמרנו במשנה שרבי יהודה טוען, חטא ציבור שנתכפרו באחרת, מתה. שואל את הגמרא, ומי כלמנדה, מה חטא ציבור שכיפרו הבעלים מתה? הוא אמר, כשם שחטאת יחיד שכיפרו בעליה מתה, גם חטאת ציבור. שואל את הגמרא, האם יש דבר שכזה? שואלים על המשנה, איך המשנה אומר דבר כזה? מה קרה? למה הם צועקים? מי זה? מי זה? לא, זה... הם מתלהבים מהשלג בטח. איך אומרים, לכל בן אדם יש ילד קטן בתוכו. השאלה רק הילד קטן, כמה הוא קטן, כמה תופס את זו. הלאה, אומרת הגמרא, הפכנו דף לדף תדווה במות בית. אם כן, איך אתה אומר דבר כזה? באמת, איך אתה אומר שיש מי שאומר שחטא ציבור גם כן כמו יחיד מתה שנתכפרו בעלה ואחרת? והתניא, כיוצא בזה, אמר רבי יוסי. דרך אגב, הנה הנבה של רשי, שורה ראשונה, לא התפרש חכאי. אבל תוספות אומר, פרש רשי לא התפרש חכאי, אך איתן תורת כהנים, עלי דרשה יקרא, דכתיב גבי עולה ויורד, ואת השני יעשה עולה. מה עולה אינה נחלת? אבל אף חטאת זו אינה נאכלת, ועלה מתניא היא. זה לגבי זה לגבי
פארי אלם
לסירו. או, בסורת השעס אומר הוראיות וב. כן, נכון. והתניא כיוצא בו כתוב בעניין הקורבנות שהביאו עולי בבל שעלו עם עזרא שנה וחצי אחרי שנגמר בניין בית המקדש השני, כתוב שמה בתחילת עזרא, והבאים מהשבי, יש כאן דבר מאוד מעניין, בני הגולה הקריבו עולות וכולי, אפשר לראות את הפסוק השלם בתורה אור, הבאים מהשבי, בני הגולה הקריבו עולות ולישראל, פרים 12 על כל ישראל, אלים 96, כועסים 77, צפירי חטאת 12, הכל עולה לשם. נראה גם את הפסוק השני, שנראה אותו עוד מעט, תחת אבותיך יובניך תשיתם או לסרים כל הארץ. מה הרעיון שתחת אבותיך? לפעמים הבנים מחפרים על האבות בקורבנות.
איפה הם הקריבו, אלה שבאו מהשבי?
בירושלים, הם באו חזרה.
מה שבנו?
בנו שנה וחצי, עזרא מגיע לירושלים ועושים יחד. אז נראה את הגמרא, באים מהשבי בני הגולה, הקריבו עולות פרים, 12 אלים 90. כאן יש בשישה, 96 לא בתשעה, כבשים 77, צפירי, במקום סעירי צפירי חטאת 12, הכל עולה לשם. אז אם כן, כאן השיטה מקובצת בבית וג' בהגאות הבך א', מתקנים את כל מה שתיקנתי. אז הגמרא מפסיקה בדברי הביתה, קודם היא אומרת, מה רבי יוסי התכוון ללמוד מהפסוק, לדרוש מהפסוק הזה? כן? וחטאת, קודם כל יש כאן פלא, מזכירים כאן חטאות, הכל עולה לשם. איך יכול להיות? הרי יש הבדל בין עולה לבין חטאת. עולה כליל, ואילו חטאת, חלק אוכלים הכהנים. וחטאת כקודשי קודשים, וחטאת מקרבה עולה. אמר רבא, כוונת הפסוק, כי עולה. הם קרבו לשם חטאת, אבל בעניין הזה לא אוכלים אותם כמו עולה, כמו חטאות פנימיות, יש דוגמה, שערי נשרפות. מה עולה אינה נחלת? אף חטאת זו גם כן אינה נחלת. לכן הביא רבי יוסי את הפסוק להראות שזאת הייתה חטאת שינה נאכלת כעולה. כן? אז זה מה שהוא אומר כאן. חטאת ציבור שכיפרו הבעלים באחרת מתה. והרי, אז מה רואים? כן, זה קודם כל. עכשיו הגמרא מביאה את המשך דברי רבי יוסי שמפרש למה צפירי חטאת לא נאכלו. שהיה רבי יוסי אומר, 12 צבירי חטאת הללו, על מה באו? ושחטאת זה בעל חטא, מה הם חטאו? כמו שיונתן שאל קודם. נביא את החטאת הזאת גם כן, אז הסברנו שאי אפשר להביא סתם, צריך להיות איזה חטא ספציפי. שואלת הגמרא, על מה הוא הביא חטאות? אומרת הגמרא, הם הביאו חטאות על עבודה זרה של ציבור הביאו. אז יש כזה, כמו דין שלמדנו באוריות, זה קורבן חטאות פנימיות. וחטאות פנימיות, למרות שזה חטאת, בניגוד לחטאת יחיד, שרק מקריבים את האימורים, אשר נחל הכהנים בציבור, זה הופך להיות חטאות פנימיות, מה שאנחנו לומדים, איזו מקומן של זבחים, שהן נשרפות. אז על זה הוא דיבר, הביאום, כן? לכן היה כמו סירי עבודה זרה של ציבור, שהן חטאות פנימיות, שמזים את דמם בהיכל. רגע, לאיזה עבודה זרה מדובר שהם עבדו? ואמר רב יהודה, אמר שמואל, איזה עבודה זרה הביאו את הסעירים? על עבודה זרה שעשו בימי צדקיהו, המלך האחרון של מלכות יהודה לפני החורבן. על זה הם הביאו את כל הקורבנות האלו, כפרה על עבודה זרה. אומרת הגמרא, כסל קדעתי, אחרי שהסברנו שזה בא על חטא הקודם, על חטא של דור קודם, אז הגמרא מסיימת את הקושי על רבי יהודה, כן? איך אתה אומר, איך רבי יהודה טוען שחטאת ציבור שכיפרו בעלי מתה, שגם אצל ציבור אומרים ככה, בוא נבדוק. כסל קדעתי, למען דעית לי חטאת ציבור שכיפרו בעלי המתה, אם הלכה של משה מסיני הולכת גם בחטאת ציבור, התלינמי, יש קורולציה גם בחטאת ציבור שמתו בעליה. אותו דבר. אז ככה הוא הבין. מתו והאחד הם מתו בעליה, הרי זה חטאת שמתו בעליה, כי עברו כבר 70 שנה. כן? אנשי דורו של צדקיהו שחטאו, ועליהם אנחנו מביאים קורבנות, וכקרבה, למרות זה אנחנו אז רואים שהלכה למשה מסיני, שחטאת שמתו בעליה, תמות לא נאמרה בחטאת ציבור. אז אם כך נאמר, ממילא הקורולציה הזאת תאמר לנו שגם חטאת שנתקברו בעליה באחרת לא נאמרה בציבור, כי זה שניהם דומים. עונה הגמרא ואומרת, אין לדמות חטאת ציבור שמתו בעליה או לנתקפרו, יש להפריד ביניהם. אמר הפאפה, אפילו למען דאמר חטאת ציבור שקיברו בעליה. מתה חטאת ציבור שמתו בעליה אינה מתה. למה? לפי שאין הציבור מתים. נתקפרו בעליה באחרת זה אחד, אבל ציבור לא שייך מתים. למה? כן, עד סוף הדורות יש לנו הבטחה של נצריות, למרות שהדורות מתחלפים. אומרת... כן. כן. אז הגמרא תשאל, לכאורה הם מתו, אבל בכל אופן היו כאילו, כמו שנראה, ששרדו, שהם ראו את בית ראשון, הם בחו, הצעירים רקדו ושמחו, אבל אלה שראו את הבית הראשון וישבו בין בית ראשון לבית שני, הם התחילו לבכות, זה הגמרא אומרת מיד. אז אם כן, אמר הפאפה, אפילו למען דבר חטא ציבור שכיפרו בעליה מתה, אבל זה רק שכיפרו. חטא ציבור שמתה בעליה אינה מתה. למה? כי ציבור לא מתים. נראה עוד מעט רשי, אם יהיה לנו זמן. שואלת הגמרא, מנהלי לרב פאפה, כן? מאיפה... יודע, גם מי שסובר שחטא ציבור שקיברו בעליה מתה, מודה שחטא ציבור שמתו בעליה לא מתה. הנה מה משום דכתיב בתהילים תחת אבותיך יהיו בניך. משמע שכאילו הבנים עומדים במקום האבות, אז זה לא נחשב, כן? זה לא נחשב חטא שמתו בעליה. כל זמן שהבנים קיימים, אז הם יכולים להביא את החטא במקום האבות. יחי, אפילו ביחיד, נמי, תחת אבותיך יהיו בניך. אז למה חטאת שמתו בעליה ביחיד, אתה אומר אפשר להקריב? אם יש פרינציפ, יש בנים, זה לא נקרא מתו בעליה, אז גם ביחיד. אלא היינו תמה, שאין הציבור מתים. למה בציבור תחת אבותיך יהיו בניך, אין מציאות של ציבור מתים, זה המשכיות של ציבור. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מה? כן, אבל תחת אבותיך יהיו בניך גם לעניין הזה, שאם אז הבנים יכולים להקריב במקום, אם מתו בעליה, מדבר על מתו בעליה. כן. או שואלת הגמרא, יחי גם במקרה חטאת יחיד שמתו בעליה, גם כן נגיד, תחת אבותיך יהיו בניך, אלא אם נותמה, למה רב פאפה אומר את זה רק בציבור, שאין הציבור מתים? לא נוהג בחטאת של ציבור. זה מה שהוא בעצם כאן אומר. שואלת הגמרא, למה? לא, כן. למה? מפני, לומדים את זה מסירי רגלים וראשי חודשים. דאמר רחמנה, הייתינו מתרומת הלשכה. הנה, עכשיו עסקנו בשקלים. כל אחד נותן מחצית השקל. למה? שהוא יהיה שותף בקורבנות ציבור. מה הם קורבנות הציבור? תמיד של שחר, בין ארבעים, מוספים, של ראש חודש, של רגלים, של חגים, ראש השנה ויום כיפור. אז אם כן, הכל בא מתרומת הלשכה, שכולם תורמים ולוקחים מזה את הקורבנות. לכאורה, הדין מה מתו מרא יהודה נזוזי. בדיוק לקחת קובץ של מטבעות, אולי בדיוק הציבור הזה מת, יש זקנים שנותנים תרומה. כן? או אפילו חלק מהם. אז יוצא שאתה מקריב חטאת שמתו מקצת בעליה. אז, כי הרי לכל אחד יש בזה חלק. אלא לאו, אז איך אנחנו יכולים להקריב? שמע מינה, הדין של חטאת שמתו בעליה, שייך ביחיד, לא בקורבן ציבור. אין ציבור, מתים. או, אז יש, כן? יוצא שרב פאפה, לפי רב פאפה, רב יהודה מודה שחטא ציבור שמתו בעליה לא מתה, כי לא שייך מציאות של מתו בעליה בציבור. לכן הקריבו עולי בבל חטאות בגלל החטא של הדור הקודם. למה? כיוון שעולי בבל היו, הם היו הציבור באותו זמן, ועליהם מוטלת חובת הכפרה של הציבור שעבר עבודה זרה בימי, הם, כן? שעבד עבודה זרה בימי צדקיהו. אז לכן הם הציבור. אומרת הגמרא תירוץ אחר, והיא בית אימה, איך יקריבו עולי בבל חטאות? תירוץ ראשון תחת אבותיך. מה שעכשיו הגמרא מנסה לתרץ, כן, היא באה איתמה, כי הקרבינו לאני חטאות, החי הקרבינו. היו כאילו, זה נוגע לשאלה שלך, היו כאילו ששרדו את כל 70 שנות הגלות, והגיעו חזרה עם עזרה, וכאשר באים להקריב את הקורבנות האלו, נראה מה קורה בזמן שהם רואים את המקדש. הצעירים רוקדים, לא ראו מה היה קודם, אבל הזקנים בוכים. זה מזכיר לנו את פליטי השואה, שהם מצד אחד הם שמחים יותר, הם מבינים מה המשמעות של עצמאות מדינת ישראל, אבל כשהם כל רגע של מיוחדת שקמה המדינה או של יום עצמאות, הם בוכים על מה שהם נזכרים, מה שהם עברו. והיא באה איתמה, כי הקרובינו להניחת האות, החי הקרובינו, אלו ששרדו ונשארו בחיים, מאותם עובדי עבודה זרה שהיו בדרוש של צדקיהו, דכתיב, ורבים מהכהנים והלווים וראשי אבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו זה הבית, כן, שהם ראו בעיניים את הבית הראשון, ועכשיו הם רואים את ייסוד הבית השני, בוכים בקול גדול, ורבים, שלא, עכשיו הקבוצה השנייה שלא ראו, זה הצעירים יותר, בתרועה, הם רוקדים ושמחים. אז רואים שרבים ראו את הבית הראשון, ועדיין היו בחיים כאשר עלו עולי בבל. אז ממילא, חטאות הציבור שקריבו לא היה בשביל אלו שמתו, אלא בשביל אלו שחיים. אומרת הגמרא, ודילמה אנך מיעוטה. אולי היה מיעוט קטן של זקנים שראה את הבית. למה? ואי אפשר להקריב עליהם חטא ציבור. הרי יש כלל, למדנו באוריות, מה זה חטא ציבור? שבית דין הורה להם לעבוד עבודה זרה בטעות, ועשו על פיהם. אז כתוב רוב עם ישראל, לא יכול להיות מיעוט קבוצה בעם ישראל, ויפטרו מקורבן חטאת. או, הרי יש דין, חטאת ציבור, מה זה חטא, אם הוראת בית דין, כן? פער אליהם דבר של ציבור, שאם הציבור, אז בחטאת רגילה באמת זה סעיר, אבל בעבודה, סליחה, זה פער, אבל בעבודה זרה יש סעיר, החטא שלהם היה סעיר, היה בשוגג, אז אם כן, מתי זה חל הדין? מתי יחול הדין שהם יכולים להביא סעיר פנימי עבור עבודה זרה? רק עם כולם, וכאן מדברים על קבוצה של זקנים, ודין מענך מיעוטה, אז לא שייך שיביאו סעיר, צריכים להביא כסבה או סעירה, כל אחד שחטא, אז דוחה הגמרא את הקושיה, לא מצית אמרת, למה? תשים לב לפסוק, אנחנו שומעים, וכתוב, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, אז מי כאן הרוב? הזקנים בוכים והצעירים קופצים ומרקדים. בדרך כלל מי ששמח יש לו קול יותר חזק. ובכל אופן במצב הזה, סליחה, במצב הזה את מי אתה שומע? את הזקנים. מה משמע? שהם היו הרוב. כן.
לא, אלה שבתרועה זה לא בכך רק הצעירים. גם חלק מהזקנים הצטרפו לתרועה וסמכו שנבנה מחדש. זאת אומרת, היו זקנים שבחו. כל היתר שרחו בתרועה.
אבל הגמרא מבינה, בלשון הפסוק, תראה את לשון הפסוק, אומר ככה, ורבים מכהנים ירשו בנדים אשר ראו את הבית, הראשון ביוסדו הבית, וכי קול גדול, ורבים בתרועה, בשמחה להרים קול. אתה רוצה להגיד שיכול להיות גם כאלו שראו, אבל יותר, ההוכחה היא לא מהמספר, ההוכחה, כשאתה שומע שתי קבוצות, מי הדומיננטי? אלה שבוכים. בגלל שאת מי אתה שומע? אתה שומע...
לא, הדומיננטי היה, ורבים בתרועה, הרוב היה בתרועה דווקא.
אבל כתוב בפירוש שאין העם מכירים כל תרועה, את השמחה לכל בכי העם. אז מה המשמע? בדרך כלל מי שמריע...
לא, גם על זה וגם על זה. אי אפשר...
אבל בסדר, אבל כתוב ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. אי אפשר להבחין בכל תרועת השמחה של אלו ששמחו בגלל כל בכי העם שבחו. אז למה? כי הוא היה יותר גדול, משמע שהוא, כן? והוא נשמע לי יותר מרחוק. אז אלו שראו את הבית בחו היו רוב הקהל. לכן כל בכייתם הפעיל על כל השמחה, כיוון שהם היו רוב הקהל החי עכשיו. אז הם נקראים ציבור, הם חייבים בסעיר חטאת של ציבור על עבודה זרה שעבדו בימי צדקיהו. עכשיו שאלה נוספת. זאת אומרת, מכאן הוא מוכיח את הדבר הזה. שואלת הגמרא, ואיך הם מקריב אליהו? איך הם יכולים להקריב את שעירי עבודה זרה בתור שעיר פנימי, בתור קורבן ציבור? הרי כלל גדול הוא שעל מה מביאים פר אליהם דבר של ציבור או שעירי עבודה זרה של חטאות פנימיות? רק על שוגג. מה קרה? בית הדין הגדול הורה להם הלכה והם עשו על פיו, אוקיי? אבל הם עשו את זה מתוך שגגה, הם חשבו זה מותר, אמרו להם מותר. אבל הרי אלו שעבדו עבודה זרה במי צדקיהו, הם הרי עשו את זה במזיד. עכשיו שואלת הגמרא, רבי יורם, איך בכלל מביאים כאן שעיר עבודה, פר אליהם דבר של ציבור, במקרה זה שעיר עבודה זרה? הדין של שעירי עבודה זרה ופר, רק בשוגג, הם עשו במזיד. מעניין, קודם הוא מוכיח שרוב רוב העם היו הזקנים, כי יש פסוק, זה התירוץ השני, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. את מי שומעים? את כל הבכי, סימן שהם היו רוב, לכן כן אפשר להביא. ועכשיו הוא אומר ששאלה, ואיך אם מקריב אליהו, והרי הם מזידים עבו, הרי הם מזידים. עונה הגמרא ואומרת, לא מביאים על זה פער אליהם דבר של ציבור ולא שעירי עבודה זרה. אמר רבי יוחנן, הוראת שעה הייתה. באותו דור הורו להם הוראה שהם יכולים להביא חטאת למרות שהם היו מזידים. זה מה שהוא שואל. לכן עמי מסתברה. למה? די לא תימה אחי. בוא תראה את מספר הקורבנות שקראנו בפסוק הקודם. בשלמה פרים לעולה ושעירים לחטאת כנגד 12 שבטים. הרי כאשר יש פער אליהם דבר של ציבור או שעירי חטאת, צריכים להביא גם כל שבט להביא לפי הדעה הזאת. אז יש לך בדיוק את המספרים. אז בשלמה פרים ושעירים שהביאו שם כנגד 12 שבטים. כאשר הציבור חוטאים בעבודה זרה בשוגג לפי הוראת בית דין, אז כל שבט ושבט מביאים שעיר לחטאת ופער לעולה. אז המספר ברור, אלא מה שכתוב 77 כבשים כנגד מי הביאו, אלא הוראת שעה הייתה, אז גם כאן הייתה הוראת שעה. כולם שואלים למה לא מביאים גם מהאלים, גם שם יש מספר. אומר המספר הזה כן מתחלק ל-12. או אומר הגאות הגרא, תראו א', יפה, אלא כבשים ולא פריך מעילים, כיוון שהיו נדבה. יש לומר שהקריבו שמונה לכל שבט, 8 × 12 = 96. אבל בכבשים אין המספר 77 מכוון. מעניין. אבל באמת, אני חושב כאן שהגאות הבך מכניס את הקושה על שני הדברים. תראו בדלת, הגאות הבך תיקן, אלא אילים וכבשים כנגד מי, אלא הוראת שעה. הוא באמת הכניס את שניהם, אבל הגאות הגרא אומר, זה טוב מאוד שאת האילים לא הכניסו, כי לא שייך לשייך את זה להשבטים, כי זה לא מתחלק ב-12. אבל הגאות הבך כן באמת תיקן, כי בעצם מה המספרים האלו? טוב, הלאה, אומרת הגמרא. הגמרא פותחת עכשיו קצת אגדת, הדיון ארוך, שבו תזכיר בסוף חטאת שמתו בעליה. בגלל זה עכשיו עד אף תזיין נעסוק קצת באגדת. תנתם. זה תקופת הזוגות מוכרות לנו מתחילת מסכת אבות. תנתם. מי שמת יוסף בן יעזר איש צרידה, העיר צרידה, זה מתקופת הזוגות, כן? אז מה קרה? אומרת הגמרא, זה היה באפרים, בנחלת אפרים. ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, מאותה תקופה בטלו האשכולות. מה זה האשכולות? איש הכל בו. כל המעלות הטובות. רש"י אומר, מה זה אשכולות? אומר כאן רש"י דבר מאוד מעניין. גם מידות, גם תורה, גם מעשים טובים, גינות חסדים. כן? כן. אומר רשי שהכל בו מול הגאות הגרה, תורה ויראת חטא וגמליות חסדים. זה נקרא אשכולות, לא שהוא איזה פילוסוף. לא רק ידע, אלא גם מידות טובות וגם יראת שמיים. יכול להיות איזה פרופסור שיודע את כל התלמוד, אבל אין בו יראת שמיים, אז הוא אומר לך ידע. מין מחשב שאתה לוחץ על כפתור, הוא יודע גאונות. אז זה היה אשכולות, כן? כן, איש לשון חשיבות, כן. איש הכל בו, איש לחשיבות. בטלו האשכולות. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, כל האשכולות שעמדו להם לישראל ממות משה עד שמת יוסף בן יועזר, היו למדים תורה כמשה רבינו. מכאן ואילך לא היו למדים תורה כמשה רבינו, כן? מיד אנחנו נראה מה זה כמשה רבינו. הגמרא אומרת, לכאורה, יש כאן סתירה בין הדברים שאמר רב יהודה בשם שמואל, לבין דברים אחרים שהוא אמר במקום אחר. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שכל החכמים שלפני יוסף בן יועזר למדו תורה כמו משה רבינו, ואמר רב יהודה אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתכחו בימי יבלו של משה רבינו. בדיוק עכשיו היינו ביורצייט שלו, כן? הכאב והצער של פטירתו של משה גרמו להם לשכוח, כן? אז אם כן, לימוד התורה שלהם היה פחות מלימוד התורה של משה רבינו, מינוס 3,000. אומרת הגמרא, כן, הכוונה, אותם הלכות שלא נשתכחו, הם היו ברורים להם כמו משה רבינו. דשתכח להו, השתכח. אבל דגמירא להו, הלכות שנשארו להם וכן למדו אותם, הוו גמירא כמו משה רבינו. את זה כן הם למדו כמשה רבינו. מה שנשאר להם מהמסורת שלא שכחו, היה מדויק כמו של משה רבינו. זה מה שהוא אומר כך. כן? מגמרא, תוספות אומר האחרון, מה שנשאר להם שלא שכחו, הוו גמירא בדוקיה כמשה. זה מעניין. הלאה. שואלת הגמרא, והתניא, מי שמת משה, כשהייתה הלכה, שאלה בהלכה עולה, נגיד, טהור או טמא, אז היו מונים את הדעות בבית דין הגדול, כן? ואז רבו, המתמים, תימו אותו. רבו, תיאור, הלכו לפי הרוב, כן? תיארו אותו. משמע שאחרי מות משה, ירדה דרגת ידיעת התורה, אז היו דעות שונות בין החכמים, אז איך אתה יכול לומר שהאשכולות האלו עומדים תורה כמו משה רבינו? אומרת, מה? ליבא דאמעיט. באמת, הבנת הלב התמעטה, אבל גבי ההלכות שנשתכחו, לא ידעו להזירה מתוך פלפול, אבל זה באמת הלב ירד, לא יכלו להחזיר את כל מה ששכחו על פי פלפול, אבל מה שהם כן ידעו, מגמריו וגמיר להו, כמו משה רבינו. במתנית התנה, למדנו בברייתא, עוד לעניין האשכולות, כל האשכולות שעמדו לישראל, היינו אנשים שהכל בו, שעמדו מנהיגים לישראל, ממות משה עד מת שמת יוסף בן יועזר, איש צרידה, עד שהוא מת, לא היה בהם שום דופי. זה היה מנהיגים מנהיגים. מכאן ואילך, היה בהם שום דופי. איך כתוב? שאין סק של שרצים. הם עניים, היום, זה אחת ההלכות שבקלות אפשר. כן, היום שרק נגמור כאן את הדף, מכאן ואין לך היה בהם דופי, שואלת הגמרא, והתניא, מה זה היה בהם דופי? הכוונה לחטא, שואלת הגמרא, והתניא, מעשה בחסיד אחד, שהיה גונח מליבו, היה לו כאב לב, ולא מצא מנוחה, שאלו לרופאים, אמרו הרופאים, אין לו תקנה שינק חלב רותח, היינו מעז שעכשיו חולבים, ישירות מהעז שהוא, זה רפואה שהרפואה אליו, כן? עד שינק חלב עז רותח, בכתובות כתוב, שחרית, ועל הבוקר, והביאו עז, אמרו, איך נעשה את זה? נביא עז לבית של הצדיק הזה, החסיד הזה, וקשרו לו בקרעי מיטתו, קשרו את זה בקרעי המיטה כדי למנוע מהעז, הרי העז דרכה ללכת לראות בשדות אחרים, והיה יונק מן החלב. למחר נכנסו חבריו לבקרו, תלמידי חכמים, ביקור חולים, כיוון שראו את העז, אמרו, ליסטים מזוים בתור ביתו, ואנו נכנסים לבקרו, הרי יש דין שאסור לגדל בימה דקה בארץ ישראל, כי היא גוזלת. יישוב ארץ ישראל, אז לא ראוי שנבקר אותו. כן? כן. או. זאת אומרת, בעצם יש לו היתר שהוא כושר, אבל חכמים אמרו לו פלוג, אז הוא היה צריך, בכיוון שהוא חסיד, הוא היה צריך לחשוש לדעה הזאת. ישו בדקו ולא מצאו בו אבון אחר, אלא של אותה העז בלבד. זה הדבר היחידי, כן? מעניין, ואף הוא בשעת מיטתו אמר, יודע אני בעצמי שאין בי אומר אלא של אותה עז בלבד, שכך עברתי על דברי חבריי, כי אני סובר לפי ההלכה, אם אתה קושר את העז אין מקום לחשוש, אבל כיוון שחבריי אומרים אחרת, אני שנועה במנהגי פרישות הייתי צריך לחשוש, שהרי אמרו חכמים אין מגדלים בימה דקה בארץ ישראל. כאן יש איזו הערה מעניינת, משמע שמי שמבקר חולה צריך לעורר אותו לתשובה. בנקודות שהוא חושב שיש מקום לעורר תשובה. לכן היה חשוב להם לבדוק את הדבר. מה, איזה נקודה כדאי לחזק אותו? הוא חולה מאוד, שישו בתשובה. וקיימלן, כל אחד אמר מעשה בחסיד אחד, יש כלל, הביטוי חסיד אחד מתייחס לשני חכמים, או לרבי יהודה בן בבא, או לרבי יהודה ברבי אילאי. ורבנן, באתר יוסף בן יוסף, איש צרידה דרי דרי אבו, הם החכמים האלו, גם רבי יהודה בן בבא, גם רבי יהודה אילאי, חיו כמה וכמה דורות אחרי יוסף בן יוסף, איש צרידה. אז רואים, ומהמעשה הזה אתה מדבר על דור יותר מאוחר, הנה חסיד יושב לפניהם שלא היה בו כל חטא, כן? אז אפילו מוחר היו מנהיגים שלא היה בהם דופי, אומרת הגמרא, עברנו אל דף תזיין, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוסף, באמת דופי של סמיכה קטני. זאת אומרת, הגמרא באמת מודה שהיו גם כאילו שלא היה בחטא אחרי יוסף בן יועזר. מה שאמרו בברייתא, שגדולי החכמים שבאו אחרי יוסף בן יועזר היה בהם דופי, הכוונה לדופי אחר, איזה דופי של סמיכה, מחלוקת בהלכה שלא הוכרעה, כן? בנושא של סמיכת קורבן ביום טוב, זה הדבר. הרי סמיכה זה חובת הבעלים להניח ידו ולהישען. ביום טוב הרי אסור להישען בבעלי חיים. הרי כל קורבנות היחיד, חוץ מבחור ומייסר ופסח, חייבים בסמיכה. אז מתקנת חכמים אסור הרי להשתמש וסמיכה בעניין הזה, לכן הוא אסר לסמוך על קורבן ביום טוב. אבל לפי דעתו של יוסף בן יוחנן, הגזרה של סמיכה לא חלה על הקורבנות בכלל, במקדש פחתו בגזרות בכל ענייני דרבנן. אז לכן אמר רב יוסי דושת חקטני, שאלת הגמרא, והיוסף בן יועזר גופי מפליק פליק בסמיכה, הרי הוא עצמו חלק בעניין של סמיכה. איך אתה אומר שלא היה דופי הכוונה במחלוקת של סמיכה? עונה הגמרא ואומרת, כי איף לקבע שהוא השתתף במחלוקת יוסף בן יועזר בסוף שני דבצר לי בית מעטה חריפות הלב גופה. אולי נעצור כאן. טוב, אז נראה רק הלכה, הלכה אחת. ירד שלג קצת עכשיו. מה? זהו. מה התחזית שיהיה עד הצהריים? טוב. י' הלל מעומד. מצוות קריאת הלל אומרה כשהוא עומד. הטעם לכך? הוא שאמירת הלל לעדות בשבחו של הקדוש ברוך הוא. סיפור הנפלאות הניסים שעשה עמנו, מין עדות כזאת, והגדת עדות נזאתה בעמידה. חן בהלל אומרים הללויה עבדי השם, ונאמר שיר המעלות הנה ברכו השם כל עבדי השם העומדים בבית השם. אז כאן יש ביטוי העומדים. אומנם בליל הסדר קוראים את הלל מיושר, כיוון שחולקים את אמירת הלל ואין אומרים אותו כולו כאחת, אחת לפני הסעודה ואחת אחר הסעודה, חצי. לא יטריחו לעמוד בכל פעם, ועוד שבליל הסדר הנהגה היא דרך הסבה וחירות, הרי מנהגי חירות, לכן אומרים את הלל מיושב. אומר כאן הקף החיים, הרי בליל הסדר הוא עומד על שולחנו וכוסו בידו, אם יגיד מעומד, שמא ייפול הכוס מידו. אף שמצווה לקרוא את ההלל כשהוא עומד, מכל מקום הוא קורא את ההלל כשהוא יושב, יצא ידי חובתו, ואינו צריך לחזור ולקרותו כשהוא עומד. גם בימים שגומרים את ההלל יצא ידי חובתו. מה?
אנחנו למדנו אתמול לגבי הברכה.
כן.
כשאנחנו קוראים בליל הסדר, אין ברכה.
אז יש אומרים, כן, יש אומרים שהברכה שלפני כן היא הברכה להלל. הרי יש... לפני שמתחילים את ההלל, אנחנו אומרים, או בגלל שאמרנו כבר בית הכנסת. כן, דני באמת בעניין הזה. טוב.
בעניין של המעומד...
מה אומרים שם על הברכה? דנים על זה, כן.
העניין של המעומד, רחם מכוננו, אבל יש קהילות בישראל שיש חלקים שלא רק שעושים אותם מעומד, אלא... מצטיידים במשהו על הכתב, או כאילו, עבדים היינו...
בליל הסדר?
כן, בליל הסדר.
זה משהו אחר.
אז פתאום פה אומרים שאנחנו דרך חירות, אנחנו לא יכולים לעשות מעומד. יש חלקים שכן...
מה, כשהיו אומרים עבדים, היו עושים איזה מקום אחר. כן, אבל לא כשעבדים, כשאומרים בהתחלה...
זה בהתחלה עבדים היינו.
לא, עבדים היינו, עבדים היינו, כן, שם, בסדר, עבדים היינו, זה לא הלל, זה לא הלל.
לא, זה לא הלל.
בסדר,
אבל אני אומר שבכל זאת יש בליל הסדר חלקים ש...
קמים.
מסוימים עושים אותם מעומד.
כן, אבל חובה זה מנהג, אבל כשאתה מדבר על הלל זה חובה, לעמוד בחובה לא. יש קטעים שהם מיוחדים, הלאה. סמיכה. כתבו הפוסקים שבשעה שקורא את הלל לא ישמח עצמו על גבי עמוד או על גבי כותל, באופן שמנתה לעמוד שנשאר עליו יפול, שהנשמח אינו נחשב כעומד. מצאינו בדברי הפוסקים שכתבו שמי שאינו בבריאותו כראוי יכול לשב בשעת אמירת הלל. ואף על פי שתפילת 18 יש טריחה לעמוד, יש יותר חובה לעמוד, בכל מקום באמירת הלל אינו צריך לעמוד. אומר בנונחת, אין ביור הלכה שביר בית מאיר שריך להשיג את דברי המגן אברהם שאסור לסמוך עצמו, סיים בביור הלכה. לפי התם שכתור רמז הפוסקים העומדים בבית השם, אפשר שיש לחמיר לכתחילה לא לסמוך עצמו, שסמיכה אינה כעמידה, וסמיכה מועטת, אם ינטל אותו דבר, לא ייפול ודאי מותר. אם כן, זה העניין המיוחד. אני חושב שהכוונה לחייב אותו לעמוד, אבל מנהג שעומדים קצת זה משהו אחר.